צופים יקרים, שלום, אנשי אמונה בעולם מעשה, הפעם בנושא הייטק. נמצא איתנו מר יוחאי מקבילי, איש הייטק בכיר, לשעבר ראש צוות מחקר ופיתוח בחברות אינטל, IBM, כיום מפתח פתרונות רפואיים ממוחשבים בחברת ג'ונסון אנד ג'ונסון. נדבר איתו, הייטק מתוך מבט אמוני. תקף מתחילים. טוב, המקבילי, שלום.
שלום, שלום.
שאמרתי, עוד צוות מחקר ופיתוח, IBM, אינטל, ג'ונסון אנד ג'ונסון, זה לא אומר לי כלום המילים האלה, אבל זה נשמע משהו רציני. הייטק זה היום, מה שנקרא, המקצוע הנוצץ. כל בחור ובחורה על זה חולמים, להיות אנשי הייטק. בואו לפני שנתחיל לדבר על המבט האמוני של הייטק, סתם, מה זה הייטק בדיוק? הגדרה, מה ההבדל בין זה לבין מחשבים, מה ההבדל בין זה לבין טכנולוגיה רגילה? הייטק. מהו הייטק?
אז הייטק זה תעשייה, עתירת ידע, בייחוד בתחום היום המחשוב, אבל גם בתחום, כמו שאנחנו עוסקים היום, גם בתחום הרפואה. בעצם בכל מקום שבו הידע המתמטי, המדעי, הפיזיקלי, הביולוגי, הולכים ומתעמקים בהם ומגיעים בהם לעומקים של הבנה, של התהליכים שבהם, ולוקחים את כל הידע הזה, באופן המעשי ביותר, הופכים אותו למשהו המאוד מאוד הנדסי, כדי שישרת את האדם.
פרקטי.
פרקטי מאוד מאוד. בניגוד, למשל, לטכנולוגיות מיושנות יותר, כן, לא הייטק, שבו הייצור היה הקושי הגדול. כאן הפיתוח ואיך מגיעים לפתרון, הוא בעצם הלב של הבעיה, הוא בעצם הלב של כל ההייטק. ושוב פעם, היתרון הגדול הוא לקחת הרבה מאוד תחומים מדעיים, כמו מתמטיקה, פיזיקה, אלקטרוניקה, להבין בדיוק מה קורה שם ולחבר את הכל ביחד, ולהגיש בסופו של דבר...
מוצר מוגמר.
מוצר מוגמר.
טוב, אפשר להגיד שהיסוד של הייטק זה משהו מאוד מופשט.
יש שם בעצם, שתי שכבות. שכבה אחת זה מה שכולם קוראים החומרה, האלקטרוניקה וכו'. ובעצם, שם זה מאוד מאוד מוחשי, שם זה מאוד מאוד טרנזיסטורים וכו'. השלב השני הוא שלב של התוכנה, זאת אומרת, הלוגיקה, איך אנחנו אוספים את כל הדברים ואיך אנחנו בונים מזה משהו שבסופו של דבר המשתמש רואה, אם זה עולם תלת-ממדי, או אם זה עולם דו-ממדי, או חלונות שזזים לו וכו'. העולם הזה, העולם של התוכנה הוא הרבה הרבה יותר מופשט. יש פה מודלים של הפשטה מאוד מאוד גדולה, גם בדרך שבה אנחנו מייצרים את הדברים, ובדרך שבה מפתחים את הדברים. זה הרבה יותר מופשט מאשר כל עולם אחר שאם נרצה. זו גם אחת ככה החוזקות של המקצוע הזה, שבעצם הוא דורש מהאדם הרבה מאוד חשיבה, בניגוד למקצועות קודמים, שבהם אדם יצא לשוק, היה סנדלר, היה נפח, היה אפילו מוסכניק וכו'. אז כאן רוב העבודה היא מול מחשב. אדם יושב מול מחשב כמעט כל שעות היום, ומפתח דברים, חושב. זה משהו שתופס את האדם, זה לא משהו שאדם יכול לעשות כמו עבודת פחחות ולחשוב על משהו אחר. כאן זה תופס את כל האדם כולו. וזה אחד המאפיינים
של המקצוע.
כן.
ומה המקום של הייטק היום במדינת ישראל? זה נפח גדול, לא?
אין ספק. הייטק היום זה החלק, המרכיב מאוד מאוד חשוב בעוצמה הטכנולוגית, הכלכלית של ישראל. הרבה מאוד חברות מגיעות לארץ, הרבה מאוד אינטל, IBM, מייקרוסופט, כולנו מכירים את השמו גוגל,
מחפשים את המשאב האנושי דווקא פה.
בדיוק, מחפשים כאן, בעיקר מה שיש כאן זה מרכזי פיתוח, פחות מרכזי ייצור, אבל בעיקר מרכזי פיתוח שבהם מחפשים את הגאונות היהודית, או
המוח היהודי.
המוח היהודי, בדיוק. ובאים, ואני חושב שהתמורה היא גדולה. זה באמת לכאורה ככה מאוד מאוד נוצץ, המקצוע הזה. ואני, כשאני מסתכל עליו ככה, אחד המאפיינים המאוד מאוד חזקים שאני באתי למקצוע הזה, זה מתוך הסקרנות מאוד מאוד גדולה, של להבין איך בכלל, איך הדברים פועלים, איך הטכנולוגיה פועלת, אפילו לחשוב שבתווך בינינו יש עכשיו שידורים של פלאפונים, של רדיו וכולי, והעולם הזה עולם מדהים. אותי הוא משך מתוך הסקרנות הזאת, ויש שם הרבה מאוד חדשנות, הרבה מאוד, ככה, כל אחד בעצם, לכאורה, יכול לפתח משהו, להמציא משהו.
המבחן זה מבחן התוצאה, מן הסתם.
מבחן התוצאה, כן. ובאמת, היכולת לפשט את התהליכים ולהבין אותם, הוא היכולת שבעצם כמעט שייכת אל כל אחד ואחד, כמובן שנדרשים הרבה מאוד שעות של לימודים והרבה מאוד שעות של ידע, באיסוף, אבל זה בעצם...
כל הסיפורים על הגאונים הצעירים שפיתחו איזה סטארט-אפ שהם היו בתיכון והרוויחו מיליארדים,
כן, זה... כן, כן, גם את זה יש, אבל רוב העבודה היא עבודה שחורה, היא עבודה מאוד מאוד הנדסית, זאת אומרת, יש רעיון, הוא גרעין מאוד מאוד קטן, אבל המבחן האמיתי שלו הוא להפוך אותו למשהו שבאמת אפשר לקחת אותו ולהפוך אותו למשהו הנדסי, מאוד מתמטי, מודלי, שבו אפשר לקחת את הפתרון הזה או את הרעיון הזה ולהפוך אותו למשהו שכל אחד יכול להבין וכל אחד יכול להשתמש בו. זה בעצם אחד
הביטויים של ההייטק. טוב, אז זה הייטק בכלל, והייטק אמוני, הוא נגיד אדם מגיע מתוך שליחות אמונית.
כן, אז המרכיב לכאורה הייטק היה שם, או אם נרצה, העולם הטכנולוגי היה שם לפנינו, הוא גם יהיה לפני, אחרי, מפני שהוא עולם חומרי, הוא עולם מאוד מאוד, אומנם מאוד מאוד מדעי, מאוד מאוד הנדסי, אבל מאוד חומרי, די מוגדר, השלבים שבו מאוד מתודיים וכו'. אני חושב שמה שאדם אמוני בא ומביא איתו, או סוחב איתו אל הדבר הזה, זה חזון מאוד מאוד גדול. והחזון, של שאדם בסופו של דבר מצייר לעצמו, למשל דוגמה, אם יש לנו את ההייטק בתחום הצבאי, כן, אז חברות כמו רפאל, אלביט וכולי וכולי, אז אדם מבין בדיוק מה החזון,
ביטחון מדינת ישראל,
ביטחון מדינת ישראל, זה דברים פשוטים וכולי. אם זה בעולם של התקשורת, כן, אז לקשר בין אנשים, זה חזון מאוד מאוד גדול, להפוך אנשים לקבוצות.
תחום שלך הייטק רפואי, אני מניח שזה גם יהודי מאוד, ברור מאוד.
יהודי מאוד, ומאוד מאוד ברור, הרצון לעזור לאנשים, הרצון לפתור מחלות, הרצון להבין בדיוק איך גוף האדם פועל, ומתוך זה לפתור דברים, אני חושב שזה הדבר הראשון שככה מושך את האדם, ואדם כל הזמן צריך לצייר לו. כי את הדבר הזה, כי באמת העבודה מאוד מאוד אינטנסיבית, מאוד מאוד תובענית, מאוד מאוד לפעמים שוחקת לגמרי. אפשר להיבלע בתוך האובססיה של העבודה הזאת, כיוון שמדובר פה בעבודה אינטנסיבית מאוד, הנדסית מאוד מאוד, מעבר לרעיון שמדי פעם צץ וכולי, יש הרבה מאוד עבודה ויש הרבה מאוד גורמים שמשחקים בתוך השוק הזה. אז זה הדבר הראשון. אני חושב שהדבר השני הוא, זה הרצון של האדם באמת להכיר את העולם שסובב סביבו. למשל, אני אתן לך דוגמה, גם האדם שמתעסק עם אסטרונומיה, עם כוכבים וכו', יכול כל היום להסתובב לו עם מספרים, והכוכב הזה ככה, והעולם שלנו זה הממדים שלו וכו' וכו'. אבל כשהוא מכיר, אם נרצה, את מי שאמר והיה העולם, ומתוך זה, רוצה לקבל, רוצה ועוצה רגע, ומסתכל על הדברים לא מתוך המבט המתמטי הפשוט של הדברים, אלא ככה מלמעלה, זה דברים מפליאים כשהוא עומד מול נוכח המעמד של האדם מול העולם הזה, ומול הכוחות שפועלים בו, ואיך השם פועל בתוך העולם הזה. אז אני חושב שההכרה הזאת היא זאת שמלווה את האדם, מעבר לזה שכיום, העבודה הזאת בתוך הטכנולוגיה הזאת היא שליחות למדינת ישראל. כלומר, יש פה מחויבות מאוד גדולה, גאוות יחידה של שאנשים מרגישים ופועלים
בכל תחום, לאו דווקא ביטחון.
נכון, לכאורה, כן, נכון. זה לא רק התחום הזה, אבל כן, התחושה שיש פה משהו מיוחד, עם ישראל ככה מוציא החוצה.
הקטר שמניע את המשק הישראלי, כמו שאוהבים להגיד.
כן, כן, בהחלט זה, בהחלט זה.
תראה, אני הרבה פעמים שומע מתלמידים, תלמידות שעוסקים בהייטק, שבעיה שכל הזמן צפה, שהמקצוע הזה, יש לו ממש בעייתיות מהצד לאדם דתי. התאובנות האדירה של שעות העבודה, השאיבה לעולם מאוד חומרי, שגם מתוגמל בצורה מאוד מאוד גדולה. איך מתגברים על זה? איך אפשר להיכנס לתוך המערכות הללו, ועם כל זה, להישאר קשור אל הקודש, אל המשפחה, עוד איזה בעיה שהרבה פעמים עולה?
כן. א', הנקודה שאתה מעלה עכשיו היא בוודאי נכונה, אני אעצים אותה אפילו. אני אומר, המקצוע הזה הוא מאוד מאוד תובעני, בגלל קצב ההתקדמות של הדברים, דברים שהיו נכונים לפני 5 שנים טכנולוגית כבר, פחות מעודכנים, הצורך כל הזמן לשבת ולהתעדכן ולדעת יותר. הקצב הזה הוא בעצם נשפט אפה של ההייטק, אבל הוא בעצם הורג כמעט את האדם הרגיל. היכולת להתמודד עם מצב כזה או עם תובענות כזאת, שלפעמים היא שואבת את מעצמה, זה לא ש...
זאת אומרת, גם בלי התגמול סתם מצד הסקרנות והסיפוק והתקדמות.
אפשר לשבת שעות מול מחשב ולנסות לפתור. אנחנו רואים ילדים שיושבים שעות מול מחשב ונסחפים. אז אדם שלכאורה, הילדים שלי רואים אותי מול מחשב, אומרים לי, אבא, אתה משחק. כן? אז יש פה הרבה מאוד משהו שמושך את האדם. אני חושב שיש כאן כמה גורמים שאדם צריך לשים בתוך התבנית החיים הזאת. והתורה והחובות שלנו, א', מציבות לנו את זה, א', לקבוע עיתים, אם זה לתפילות, ואם זה ללימוד תורה וכו'.
מה זה מאפשר לאיש הייטק בתחילת דרכו, שבמילה גם מצופה ממנו בעבודה להיות עד 8-9 בערב, ואחרי זה חוזר הביתה, הוא יקבע עיתים לתורה?
אני חושב שזה לא רק, זה מחויב מפני שזה מרענן מאוד מאוד את האדם. אני חושב שהאמירה של חכמים, שאלה שעושים גם את זה וגם את זה מצליחים, אז אני חושב שהיא מאוד מאוד נכונה, כי זה נותן לאדם ככה להתרענן מאוד מאוד עמוק, להסתכל על דברים מגבוה. המנהרה הזאת של העיסוק לפעמים מתיש מאוד. אם אדם לא עושה לעצמו הפסקות, אז אני חושב שהוא מהר מאוד, הוא מותש.
אתה מכיר אנשים שממש עשו פוז? משתמש במונחים האלה.
בוודאי, אני מכיר אנשים איש שלא מזמן עשה, היה מאוד שעות רבות בעבודה, אז אני מדבר על 14 שעות בקלות.
מה, ביממה?
ביממה. ועוצר, יום אחד אומר, שמה, אני לא יכול יותר, אני צריך את ההפסקה הזאת, אני צריך להשקיע לי שנה, או 50% משרה, או משהו שבו אדם באמת לוקח לעצמו את החופש כדי להתרענן. אני חושב שזה קורה יותר ויותר, אני נפגש יותר ויותר בדברים האלה. אז אני חושב שאדם חייב לעשות...
אז ההצעה הראשונה אמרנו, הפסקה לקביעת עיתים, לפעמים אפילו לאיזו פרישה זמנית חלקית.
נכון.
עצה נוספת.
עצה נוספת, אני חושב שזה חיבור לקהילה. אני במקרה למדתי בטכניון, שם את הקהילה של הרב זיני, ובוגרי הטכניון, שאני קשור אליהם, ומדי פעם נפגשים ולומדים ביחד ושומעים שיעורים ביחד וכו'. אז אני חושב שהעובדה שיש כאן קהילה שכולה הייטק, וכמעט כולה חובה את אותם תהליכים,
וכולה... כאילו היא נאות למצלמה שאני גם חלק מהקהילה הזו, לא מנשי הייטק, אבל גם קשור אליה, בחיפה.
אז אפשר לראות את זה, זה קהילה שאנשים... מדברים וחיים, ולמרות הדבר הזה, מקיימים חיי קהילה וכו', וחיי עזרה לקהילה ולצאת מחוץ לעבודה וכו'. אני חושב שזה מרכיב מאוד מאוד חשוב.
קישור אל הקודש מבחינת מקום מגורים וקהילה וכו'.
כל הזמן, כי אם לא, באמת בן אדם נשחק מאוד מאוד. חייבים תמיד לשמור את הערוץ הזה פתוח וזמין, ואני חושב שבסופו של דבר, התמורה והתגמולים של שני הדברים האלה מגיעים, כי אני חושב שגם כשרואים דבקות של אנשים בעבודה, כן, אלו רצים ואלו רצים, אז אני אומר הרבה מאוד פעמים לאנשים שלומדים איתי, אם אתם רוצים לראות דבקות בעבודה, בואו להייטק, תראו עד 11, 12 בלילה, 1 בלילה, אחר תחזרו לבית המדרש, יהיה לכם הרבה יותר קל. אז זה, אז
זה, זה דבר נוסף.
זה דבר נוסף. הדבר השלישי הוא, הוא המרכיב המשפחתי. זאת אומרת, אדם חייב בסופו של דבר לדעת שיש דברים שהוא צריך לעשות ממש בעצמו, אם זה חינוך הילדים, ואם זה לשבת איתם ולהקדיש את הזמן. העבודה מאוד מאוד שוחקת, אבל חייבים לקחת את ההפסקה, כי אם לא, באמת המרוצה הזאת של החיים שוכחים באמת את הדברים החשובים. אז אני קובע זמן עם הילדים, יושב איתם, מלמד אותם, לא רק בשבת, אלא גם במהלך השבוע. אדם חייב כל הזמן להיות קשור אל המערכות האלה, אל המשפחה, כי בסופו של דבר משם הוא בא ולשם הוא חוזר.
איזה מודל משפחתי אולי שהיא תרצה, אם אני מצליח לזהות נכון, משפחות הייטק, שאחד במני הזוג, בדרך כלל זה הגבר, אבל לא תמיד, שהוא נמצא פול טיים בעבודה, והאישה פנויה יותר, זאת אומרת, כן. או הבן הזוג השני פנוי יותר, לא כן, עובד, כן. או עובד חלקית.
יש בהחלט את המודל הזה, אני חושב שהמודל הזה, אני חושב שצריך גם לעדן את המודל הזה, גם שהאבא עצמו יהיה עם הילדים ויהיה להם דמות וכולי, ולא יהיה דמות וירטואלית במחשב, אז ששולח אימיילים לילדים וכולי, אז זה בהחלט במובן הזה. אני חושב שברגע שאדם ככה קושר את עצמו גם אל הקודש, גם אל קהילה, גם אל המשפחה וכולי, זה עמודים איתנים שבסופו של דבר נותנים לאדם גם את הכוח להמשיך הלאה בתוך המערכת הזאת, כן, בהחלט.
יש איזה מקום, זאת אומרת, שמעתי שלפעמים חברות הייטק לוקחות על עצמם פרויקטים חברתיים של גמילות חסד או לקהילה.
כן.
הדבר הזה הוא נפוץ בתוך ה...
א', בחברות מאוד מאוד גדולות זה חלק מהאני מאמין שלהם, או בחברה שבה אני עובד היום. זה הולך ונהיה יותר ויותר נפוץ. אני חושב שכאן אנשי, באמת אנשי אמונה, כן, יכולים לקחת את הרעיון הזה ולגייס יותר ויותר. אני חושב שבחברה שבה אני עובד בביוסנס, אז הקמנו חדר מחשב ג'ונסון אנד ג'ונסון, כן, ביוסנס ישראל, זה חברת בת של ג'ונסון אנד ג'ונסון שבה אני עובד.
אוקיי.
אז לקחנו, הקמנו חדר מחשבים בבית ספר, הכנו מערך לימודים כדי ללמד תלמידים. יש אווירה של נתינה פעמיים בשנה, כל הדברים האלה בסופו של דבר כן יוצרים אווירה, שעוד פעם שהיא לא רק עבודה, אלא גם יש קהילה ועזרה ותמיכה עם הכסף הגדול שמגיע אל ההייטק, שגם יזרום ויזלוג. החברות של עצמם רוצות את זה גם, חלק מה, אמרתי, אני מאמין שלהם. ואני חושב שאפשר לעשות הרבה מאוד עם הדברים האלה, בכלל, כתעשייה כזאת שכולה אמצעי מאוד מאוד גדול, למען חזון הרבה הרבה יותר גדול, אפילו אם נסתכל על ימות המשיח כאידליה, כן? ימות המשיח אומר הרמב״ם, יהיו תנאים יותר טובים, יהיו עושר מאוד מאוד גדול, אבל עדיין החזון של להתקרב להשם, עדיין החזון של לדעת את השם, הוא החזון שאליו אנחנו, בסך הכל אנחנו רוצים רק להטיב את התנאים שלנו. הדברים הבסיסיים ונפש האדם נשאר את אותו נפש.
טוב, אולי באמת לסיום, זה הזמן לגלות לצופים שאתה לא סתם איש הייטק, אם אפשר להגיד ככה. אתה גם ראש פרויקט משנה תורה לרמב״ם. כן, לא מזמן הוצאת ספר שנפוץ מאוד היום בישיבות, בכלל, בציבור. כל משנה תורה לרמב״ם בקרח אחד. ויש לזה עוד מפעלים שמתווספים לזה, חוברות, ספרונים, ביאורים לרמב״ם. זכית גם פרס תרבות תורנית של משרד החינוך על הפרויקט הזה. איך בדיוק מצליחים להיות ראש צוות מחקר ופיתוח ב-IBM, וגם למצוא זמן, אני מניח מאות ואלפי שעות, למפעל תורני מסדר גודל כזה?
אוקיי, אז אני חושב שבאמת הדרך, אני מרגיש שאני ככה, בעצם אי אפשר אלא לשלב את שני הדברים. זאת אומרת, גם אהבת הקודש, וגם היכולת הטכנולוגית, את הספר הזה עשיתי עם עוד כמה אנשים בפיתוח, גם השתמשתי בפיתוח.
יש פיתוח של... הייטק בתוך הספר הזה?
יש ודאי, יש הרבה מאוד, ככה ידע וטכנולוגיה שמשולבים, שהפכנו את ההוצאה הזאת, שהיא בעצם ככה מפעל חיים של אנשים, לעבודה בזמן קצר עם צוות של ישיבת אור וישועה בעיקר, אבל אחר מכן הצטרפו צוותים מישיבות אחרות, תורת החיים וכו'. שבסופו של דבר, אם אנחנו לוקחים את הטכנולוגיה הזאת, ובין אם הטכנולוגיה של התקשורת, עם הטכנולוגיה של להשוות כתבי יד וכו', ומכניסים את כולה אל תוך תוכן שהוא מאוד מאוד אמוני, מאוד מאוד נשגב, מאוד מאוד גדול. אני חושב שאדם שחי בתוך הטכנולוגיה ובתוך העולם של התוכנה, שהוא נחשף לכל כך הרבה כלים, זה בוער, כי יש בעצבותיו, איך לוקחים את כל הכלים האלה
ורותמים
אותם
לכיוון תורני.
לכיוון מאוד מאוד תורני, שוב שהרעיונות הם כמעט בלי סוף. אז זה אחד הדברים. אני חושב שגם הרמב״ם כאן, כאיש מדע וגם כאיש פוסק, הלכה, גם איש מחשבה וכו', גם כרופא אם נרצה, הוא מודל נהדר ליכולת הזאת של לקחת גם את גם את העולם שלכאורה אנחנו קוראים לו חול, אבל הוא לא בכלל חול, זה קודש, ולקחת אותו אל קודש הקודשים, להכניס אותו ולחבר את כל הדברים ביחד. אני חושב שברגע שאנחנו חושבים איך לקחת את זה ומפעילים את הגלגלים, זה כבר בא מאליו. אז יש פה הרבה מאוד,
מרחב
פעולה. ובסופו של דבר, כשאני חושב שמה שככה בער בי מאוד מאוד כשהוצאנו את הדבר הזה, זה גם היום כשאני מסתכל על הטכנולוגיה או הידע הטכנולוגיה, הוא עצום, וכל יום הוא הולך ומתעצם יותר ויותר. גם העולם התורני הוא כזה. הוא כל יום הולך ומתעצם, וכל יום מוציאים עוד ספר ועוד ספר, ואדם יכול לעמוד מול ארון הספרים ולהישתק. כלומר, נפעם, עומד נפעם, אבל לא מסוגל מהעוצמה הגדולה, מאיפה להתחיל. אני חושב שהדברים האלה, גם הרמב״ם ראה אותם, ולכן הוציא ספר בסיסי, והרעיון שלנו, כאילו לקחת את זה ולארוז את זה ולהוציא את זה מתוך כתבי יד וכו', הוא בדיוק אותו רעיון של לקחת משהו מאוד מאוד, שנראה מאוד מאוד גדול.
ולמקד אותו.
כן, כדי שייתן לאדם בסופו של דבר
את הנגישות אל התורה.
את הנגישות אל התורה, שיכול ללוות אותו לכל מקום. אני חושב שזה הדבר ככה שבוער וש...
טוב, מר מקבילי. תודה רבה, פתחת פה כיווני חשיבה חדשים. לא יודע, מחפשים אולי רב בג'ונסון וג'ונסון, אני יכול בסוף השידור להצטרף. בכל מקרה, תודה רבה, ואני בטוח שמה שאתה אומר פה יכול לשמש להרבה אנשים בתחום הזה כמודל. תשיה אמונה בעולם המעשה, תחום ההייטק, ניפגש בעזרת השם בפעם הבאה.